להרגיל את הלב לאהוב את האמת. אדם מחויב לפנות לבורא עולם ולצעוק אליו ולדבר איתו ולתקשר איתו. רק בורא עולם יכול לגלות לנו מהי הדרך להסיר את תעלת הלב. אנחנו נפתח נתחיל לפחות בנושא פסוק בספר תהילים שדוד המלך מביא אותו, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. מה זה בוקר? מה זה לילה? למעשה בבוקר יש אור. וכשיש אור, אז ברור שרואים טוב יותר. אז אפשר, כשרואים טוב יותר, אפשר להודות על החסד הגדול, אפשר, כשרואים בעולם הרוחני את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, רואים בבירור מה השם עשה איתנו. אור זה משל, כן? הבוקר זה משל. רואים בבירור, רואים בבוקר. את החסד של הקדוש ברוך הוא, את ההנהגה שלו, איך הוא מנהיג את העולם. אז זה להגיד בבוקר חסדך, אז אתה מודה להשם, אתה בדרך כלל, אבל אמונתך בלילות. מה זה אמונתך בלילות? בדרך כלל בלילה אתה לא רואה ברור, יש חושך. לא ברור לך, ההנהגה כלפיך לא ברורה. נדמה לך, ישנה אשליה של אי סדר. אולי אין בכלל השגחה. אולי יש תור ובואו וזהו. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אנחנו צריכים להאמין, כשאנחנו נמצאים בעיצומו של ניסיון, שלמרות שאני לא רואה סדר, למרות שאני קצר ראייה, זה לא אומר שאין שם השגחה ואין שם הנהגה אלוקית, והקדוש ברוך הוא לא מנהיג את הדברים בצורה מדוקדקת ומדויקת. יש סדר, אני לא רואה אותו. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אז כשאתה לא רואה את הסדר, אתה בדרך כלל מדבר על אמונה. אני מאמין שבורא עולם משלים את העולם ומסדר את העניינים בצורה הכי טובה שיש, כי אני לא רואה. אבל כשאני רואה את זה, אני יכול להודות, טוב להודות להשם. הוא זמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדך ובנותך בלילות, אתה יכול כבר לבוא ולהודות. יהודי זה מישון הודעה. באותם רגעים של ניסיון, של מתח, כן? שם זה הרגעים שצריך להגיד אמונתך בלילות. זאת אומרת, סתם לצורך המשל, אני אומר, כשאנחנו נמצאים בעיצומו של ניסיון, לא ברור לנו מה הולך לקרוא. לא ידעו לנו מה הולך לקרוא. אנחנו לא רואים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, לא רואים את ההשגחה. אי אפשר עוד להודות. לא רואים את האור. רואים את החשיכה, את התור ובואו. יש ספקות לפעמים. אתה שואל את עצמך רגע, מה קורה פה? אבל פתאום, אחר כך, פתאום טוב להודות לשם. כן? ואז אתה בעצם רואה את הדברים בצורה בהירה. רק מההיבט של דרכי ההשגחה. כשלא ברור לנו, אז זה חושך. אני לא צריך לדעת דבר אחד. כשהבורא עולם, היה יכול לתקן את העולם ולהאיר אותו בקל. הוא לא יכול לתקן את העולם. הוא משאיר אותו מקולקל. הוא משאיר אותו חשוך. למה? הוא משאיר אותו חשוך בגלל דבר אחד. הוא רוצה שאנחנו נאיר אותו. שאנחנו נבחר לעשות פעולה, להמליך את בורא עולם. להמליך את מלכותו בעולם. זה בדיוק מה שהוא מבקש מאיתנו. משיח בן דוד יבוא מחר. הוא יבוא מחר. הוא יעמוד לפני עם ישראל. הוא ישאל אותנו, שמרתם מצוות? קיימתם את התורה? עשיתם משהו למען בורא עולם? למען מלכות השם בעולם? כשקיביתי את האור והיה חושך. מה עשיתם למען מלכות השם בעולם? בטח, מה זאת אומרת? הנחתי תפילין בבוקר, אני שמרתי חלה ונידה ותרומה וטהרת המשפחה. והכל, מה לא? שלחת הילדים לתלמודי תורה ו... כן, אבל... זה עשית בשביל העולם הבא שלך, לא? מה עשית בשביל מלכות השם בעולם? שהיא תגלה מלכותו ותראה מלכותו בעולם? איפה הדלקת את האור? איפה המלכת מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם? מה עשית למען מלכות השם? מה זאת אומרת? כל מה שעשיתי... זה לא בשביל העולם הבא שלך? זה רק בשביל מלכות השם בעולם? אז איפה האחים שלך, האחיות שלך, למה להם לא הושטתם יד? למה להם ואותם לא עזר? זה הבנים של הקדוש ברוך הוא. להם צריך לעזור. צריך להושיט להם יד, כדי שמלכות השם תיגלה בעולם. זה בדיוק הנקודה, מה שאני רציתי להמחיש, זה נקודה אחת. בורא עולם נתן לנו מקום להתגדר בו. הוא קיבל את האור, הוא יכול בין רגע, כמו שהוא לברור, איך אומרת, איך שואלת הגמרא, למה העולם נברא בעשרה מאמרות? המשנה אומרת, למה? וכי במאמר, הלא במאמר אחד יכול להיברות. בורא עולם יכול לברות בין רגע, אפילו בלי מאמר. יכול לברות את העולם בלי מאמר. אז מה צריך בכלל? הנקודה היא שבורא עולם ברא את העולם עם מנגנון. אנחנו לא רואים אותו תמיד. מנגנון של השגחה, מנגנון כזה שנותן לנו את המקום להתגדר בו, שאנחנו נוכל לפעול למענו. הוא עשה לנו טובה גדולה, הוא נתן לנו לפעול למענו, ובגלל זה הוא קיבל את האור. בין רגע לא הוא יכול לתקן את העולם. למה הוא לא מתקן אותו? פשוט מאוד, הוא לא מתקן אותו בין רגע, כדי שאנחנו נשלים את החוסר. אני רוצה, מעבר למציאות החומרית שיש בעולם, ביקום, ישנה מציאות רוחנית, אלוקית, שנמצאת מעבר, מעבר למסכה של העולם, מעבר למסכה של החומר. והיא משדרת אלינו בגלים, אנרגיה. ושימו לב, תארו לעצמכם שקרני האור מתדפקים על עיניו של עיוור. נק, 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 תפתח. אבל אין לו כלים, הוא לא יכול לראות. אין לו עיניים לראות. אבל יש גלי אור, יש גלי וידאו, מה שנקרא. אבל אם אין לו כלים, הוא לא יכול לראות. מתדפקים גלי הקול על אוזניו של חירש, אבל הוא לא יכול לשמוע. יש לנו כלי שמע, כן, עיניים כדי לראות בהם, לקלוט את גלי האור. יש לנו לב כדי לקלוט את גלי האלוקות. לקלוט גלי האלוקות, יש לנו מקלט. המקלט הזה קוראים לו לב. למד בית נתיבות החוכמה. לב. כנגד 10 ספירות וכף בית אותיות. סך הכל למד בית נתיבות החוכמה. והלב הזה, התורה מתחילה בבית, מסיימת בלמד. וכל מי שיש לו לב, מיד כשהוא מסיים למד, כן, לעיני כל ישראל, מיד צריך להתחיל בראשית כדי שיהיה לו לב. כדי להשלים, כדי לדעת שזה אינסופי. מיד כשמסיים, מתחילים. אז אתה מבין את האינסופיות של התורה, את המחזוריות, כן? כל מי שיש לו לב, מבין את האינסופיות של התורה. הנקודה שהלב הוא זה שאמור, כן, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, על הלב היהודי הוא מתדפק. הקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הכוונה היא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מאיתם. איפה? בלב. זה המקלט שקולט את גלי האלוקות. עכשיו, השאלה היא כזו. אם בורא עולם, אם הלב הוא ערל, ואם אין לנו לב לשמוע, לקלוט את גלי האלוקות כמו שצריך, בוודאי לא נוכל להתחבר אל הלב של היקום, שמשדר אלינו בגלים. לא נוכל להתחבר למטאפורה החיצונית של העולם, אבל לפנימיות של העולם, לאלוקות של העולם, מעבר למציאות המטאפורית, למסכה של העולם. לא נוכל להתחבר אליה אם אין לנו באמת את הלב, אבל שימו לב, בניגוד לכל החושים האחרים, החוש הזה, כן, הוא נולד אטום מלידה. יש עליו אורלה, אורלת הלב. כל החושים האחרים, אדם נולד, כן, העיניים פקוחות, האוזניים פקוחות, אבל הלב נולד במצב שהוא אטום. צריך כדי לפקוח את החוש הזה, להסיר את אורלת הלב. ואיך מסירים את אורלת הלב? התורה מלמדת אותנו שיש דרך אחת להסיר את אורלת הלב. לא שום דרך שהאדם ימצא לנכון להסיר את אורלת הלב. הוא יכול למצוא לעצמו דרכים שונות ומשונות. לחשוב שדברים מוסריים כאלה יכולים להסיר את אורלת הלב. או אמת מוסרית אחרת תוריד את אורלת הלב. לא נכון. רק בורא עולם יכול לגלות לנו בתורתו הקדושה, בהתגלות אלוקית, מהי הדרך להסיר את אורלת הלב. ובורא עולם גילה לנו שישנם תרי"ג מצוות, והתרי"ג מצוות הללו הם הדרך היחידה להסיר את עורלת הלב, כדי שנוכל באמת להיות כלי. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כדי שנוכל לקלוט את גלי האלוקות. הרי מה זה נביא? הוא כלי. העולם מדבר איתו. אנחנו בעצם, הגוף, כל הגוף, התכלית שלו זה לקחת את האור האלוקי, שיורד את השפע האלוקי, ולהעביר אותו. הלאה. הגוף הוא הכלי, אבל מה הבעיה שלנו? יש לנו בעיה אחרת. בורא עולם ברא את העולם בצורה מתוחכמת. הרי בורא עולם לא ברא רע. הוא לא, מה זה? נכון, אומרים בורא רע. אבל שימו לב, מעת השם לא תצאנה הרעות. השפע שיורד מלמעלה הוא רק טוב. בורא עולם ברא אופציה שאנחנו נקבל את האור הטוב, את השפע הטוב, ואנחנו לא נהיה מקלט משדר טוב, אלא נוכל לקלוט את השפע, לבלוע אותו לעצמנו, להיות אגואיסטים, ולשדר רע החוצה. אנחנו ממציאים את הרע. בבריאה עצמה, אין רע. כשהאדם בעצמו, הקדוש ברוך הוא ברא את האופציה לרע. וכשהאדם לוקח את השפע האלוקי שירד מלמעלה, והוא רק טוב, הוא מחליט להשתמש בצורה אגואיסטית לצורך עצמו ולבלוע את האור האלוקי במקום לתת אותו הלאה, לקבל על מנת לתת ולהשפיע, כן? כדי לחיות לא לפי כללי האגואיזם של אדם לאדם זאב, כי העולם הזה, מנקודת המבט של עולם האמת, כשמסתכלים עליו מלמעלה, כמו שטייס מסתכל מלמעלה על איזה מרקם בקטריאלי חיידקי של איזה עיר כמו תל אביב מלמעלה בגובה רב, זה נראה לו כמו איזה... פשוט מרקם בקטריאלי קטן. חיידקים. גם אנחנו ביחס לעולם האמת נראים כמו איזה חיידקים. העולם הזה נראה כמו איזה עולם חיידקי אגואיסטי. עולם הניסיון. אמונתך בלילות. פה בעולם הזה צריך לגלות את כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. פה בעולם החשוך הזה האגואיסטי, שאנשים, שבעצם הוא כל כולו אינטרסנטי, הוא בנוי על כללי האינטרסנטיות, שאפשר לבלוע את האור האלוקי, כאפשר לקחת את השפע האלוקי ולקלוט. אבל לשדר אחרת, לשדר לא את האהבה האינסופית, את ה-unconditional love, האהבה הבלתי מותנית של הקדוש ברוך הוא, אלא לשדר החוץ האגואיזם, לתרגם אותו לרע. ואז גם החיות וגם העולם וגם שרשרת המזון, יש רע בעולם. הכל תוצאה של האדם, האדם המציא אותו. והוא הוריד את כל הבריאה איתו. בעצם זה מה שמגלה לנו מהתורה. וגר זאב עם כבש ונמר עם גדיר, בץ ואריה כבקר יאכל תבן, מתי? כשנתקן את החטא של האדם הראשון. למה? הרי יש שרשרת המזון, זה דבר טבעי. שרשרת המזון עם כל זה שהיא טבעית, היא טבעית רק כרגע. היא לא הטבע האמיתי והמקורי של הבריאה. היא טבע רע, שהיא תוצאה של החטא. היא לא אמורה להיות. היא לא תהיה לעד ולמי עולמים, אלא היא תשתנה. הגר זאב עם כבש ונמר עם גדיר בץ, ואריה כבקר יאכל תבן, זה אומר שבעצם באיזשהו שלב יש שינוי בסדרי בראשית. והשינוי בסדרי בראשית הוא תוצאה של מה? של תיקון החטא של האדם הראשון. אם תקן את החטא של האדם הראשון, אם אלא האדם לא יקרין החוץ הרע, הבריאה כולה לא תרד, היא לא תהיה רעה, היא לא תהיה אגואיסטית, היא לא תהיה, לא יהיה שרשרת מזון גם אצל החיות. הבריאה תחזור חזרה לטבע המקורי שלה בגן עדן מקדם, חדש ימינו כקדם. שמח תשמח, רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. לגבי המציאות הרוחנית הזאת שיש בעולם, ישנה מציאות רוחנית שיש באדם. המציאות הרוחנית שיש באדם קוראים לה נשמה. נכון? כל אחד אפשר מכנה את זה בשמות שונים, אבל אנחנו יודעים דבר אחד. אם היה מוטלת לפנינו גופה, והגופה הזאת, כן, אין שום דבר, הכל היה תקין, פשוט האדם הזה חטף את כיף לב, זה הכל. כיף לב, עד שהגיעו לחלץ אותו, יחידות החילוץ הגיעו מאוחר מדי, בינתיים עברו 5 עד 8 דקות, פסקו גלי המוח, מה הבעיה? כל החלקים במקום, הכל נמצא שם. אז מה, תשים לו דלק, הוא יעבוד. או, תחבר אותו לחשמל, הוא יפעל. אם האדם הוא רק החלק המכני שבו, החלק הביולוגי שבו, או החלק הביוכימי שבו, אז היינו צריכים למצוא פתרון ביוכימי, או פתרון ביולוגי, או פתרון כזה או אחר, כדי באמת להפעיל אותו. אני יודע, אולי נזרים לו גלים חזרה למוח, אבל לא. הוא לא רואה ויש עיניים. הוא לא שומע ויש אוזניים. כל האיברים קיימים. מי רואה? מי שומע? כנראה שהנשמה, אותו איקס, אותו כוח רוחני שנמצא בתוך האדם, הוא הרואה דרך העין, הוא השומע דרך האוזן, הוא החושב דרך המוח, והוא המדבר דרך הפה וכלי הדיבור. הוא המריח דרך האף. בעצם הנשמה הזאת היא קבורה בתוך קבר. הגוף הוא קבר של הנשמה. ובעצם עכשיו הנשמה רואה רק דרך העיניים, והעיניים מוגבלות. אז היא רואה רק את מה שהעיניים מסוגלות לראות. העיניים מגבילות את הנשמה, והאוזניים מגבילות את הנשמה. וכשהנשמה תצא החוצה מתוך הגוף, אז היא לא צריכה את הכלים האלה. היא יכולה לראות בנשמה, לשמוע בנשמה, להרגיש בנשמה. זה החוויה של מעמד הר סיני. החוויה של מעמד הר סיני הייתה, כן, שהם ראו את הקולות, ראו את הנשמע, שמעו את הנראה. למה? מסיבה אחת, כיוון שהחוויה הזאת הייתה ישירות בנשמה. נכון, היא הייתה גם בחמשת החושים, כדי להעיד לדורות הבאים. אז הייתה גם חוויה אל-חושית, טרנסנדנטלית, נשגבה, ישירות בנשמה. חוויה נבואית, וזה קוראים נבואה. והראיה לזה, זה בעצם זה שהתורה מספרת לנו שכמעט פרחה נשמתם. הנשמה עמדה על הקצה האחרון בתוך הגוף. היא עמדה ממש ממש על קצה גבול היכולת שלה, היא רק לא נתלשה מהגוף במעמד הר סיני. היא הייתה כמעט כולה מחוץ לגוף. החוויה הייתה גם ישירות בנשמה וגם כל החוויה החושית. אבל שימו לב, המוח מצמצם את כוחה של הנשמה. עכשיו, הנשמה יכולה לחשוב רק דרך הכלים האלה, היא מוגבלת לאותם כלים. אבל הנקודה היא שבזמננו נעשו מחקרים מעניינים. פרופסור יעקב בראבר, נוירולוג באוניברסיטת טפט, חוקר עמית באוניברסיטת הרווארד, קובע אחרי מחקר בספונות המוח. המסקנה המפתיעה עולה מן המחקרים החדשים בספונות המוח היא שמאחוריו קיימת אישיות תודעתית ורוחנית, שלא ניתן לכנותה אלא בכינוי הדתי, הנשמה. אי אפשר לכנות אותה אחרת, כך כותב פרופסור בראבר. אלא בשם הדתי, הנשמה. תסתכלו לרגע על המחקר הזה שנעשה באחת מהאוניברסיטאות בקנדה. במכון הנוירולוגי. תצפיות הפשוטות ביותר ובעלות הערך הרב ביותר נערכו על ידי דוקטור ויילדר פינפילד. פינפילד מייסד של המכון הנוירולוגי, נוירון זה תא עצב. המכון הנוירולוגי חוקר את מערכת העצבים. כן? הוא מייסד של המכון הנוירולוגי במונטריאול, קנדה. אחד מן הנוירולוגים הגדולים ביותר שידע העולם. פינפילד חקר את פונקציית המוח בעזרת גירוי חשמלי של אזורים שונים בקליפתו. לוקחים את קליפת המוח, לוקחים אלקטרודות חשמליות, כן? ומגרים את קליפת המוח. עכשיו שימו לב לתופעה מאוד מעניינת. דוקטור פינפילד לוקח פציינט, הפציינט הזה חולה, כן? חולה במחלת האפילפסיה. ומרדימים אותו חלקית. מניחים אותו על מיטה, והנה עכשיו הוא מגרה את המוח, את קליפת המוח, בנקודה מסוימת ששולטת על היד. ופתאום החולה, הפציינט, מרים את היד. כן, כמובן זה תמיד היד הנגדית, אם הוא מגרה את קליפת המוח בצד שמאל, יד ימין עולה. ואם זה את קליפת המוח בצד ימין, אז יד שמאל עולה. ופתאום הוא מרים את היד ומוריד את היד ומרים את היד ומוריד את היד. שואל אותו הדוקטור, מה אתה עושה? למה אתה מרים את היד? סליחה, זה לא אני מרים את היד, זה אתה, הדוקטור, אתה מרים את היד. תפסיק. טוב, הוא לוקח עוד פעם את האלקטרודות ונוגע במקום, כן, ששולט על הכל, על הכל, השמעת קול. ופתאום הפציינט משמיע עבר, מה אתה עושה? תפסיק! אבל אני לא יכול להפסיק, אתה עושה את זה, אתה עושה את זה. מה מתברר? אני רוצה להקריא לכם את המסקנה, שימו לב. מסקנה, הרצון להניע והתנועה עצמה, הרצון להניע, אני רוצה להזיז את האיברים. והתנועה עצמה, כן, אינם זהים ואינם ממקור אחד. הם לא באים ממקור אחד. יש את המכונה, את המחשב, ויש את מי שמפעיל אותו. קוראים לו האני. האני נכנס למחשב ומבצע בו מהלכים. הוא מתכנת בו תוכניות. אבל יכול להיות מאוד שהאני הזה יהיה מודע לזה שאני כרגע לא מפעיל את המכונה, את המחשב. דוקטור פינפילד הוא זה שמפעיל את המחשב. הוא כרגע נכנס עם המהלכים, עם האלקטרודות שלו, והוא מבצע פעולות במחשב שלו. מה זה אומר? זה אומר שאני זה לא המחשב, והמחשב זה לא אני. אני זה לא המוח. המוח הוא בסך הכל מכונה. אני זה משהו חוץ מוחי, תודעה חוץ מוחית, שאני מודע לזה שאני מסוגל לבצע מהלכים, או לפעמים אני מנוטרל ומישהו אחר נכנס ומבצע לי מהלכים במכונה שלי, במוח. ולכן, שימו לב, קיים איפה אני, כפי שאמר החולה, אני לא הרמתי את היד. באותו אני, כאשר ניתנת לו רשות כניסה אל המוח, בידו לתכנת בו מהלכים ותנועות. אם מישהו אחר מצליח ליצור קשר עם המוח, הרי מודע האני במלוא מובן המילה לעובדה שהמכונה מופעלת אתה על ידי אדם אחר. לכן ההכרח הוא שאני והמוח אינם אותה ישות עצמה, הוא לא אותה ישות, אלא זה שני דברים אחרים. האני חייב להיות ישות תודעתית חוץ מוחית, מחוץ למוח, שמבצעת פעולות בתוך המוח. ובלשוננו, נשמה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. מה רוצים ממני? או שאני אוהב או שאני לא אוהב. אני אוהב קוקה קולה? או שאני אוהב או שאני לא אוהב. לא אוהב קוקה קולה. מה, אתה תכריח אותי? הנקודה היא שהתורה מגלה לנו דבר אחד. שהאדם יכול לבחור לאהוב מה הוא כן אוהב ומה הוא לא אוהב. ולכן הוא ייתן את הדין על מה שהוא בחר לאהוב, והוא לא נכון לאהוב. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. תאמן את עצמך לאהוב את אלוקים, כי זה הדבר הנכון לאהוב. ואתה יכול, אתה תצליח, אם באמת תרצה. ואם לא, זה אומר שגם האהבה הזאת היא בחירית. יש דבר מאוד מעניין. כשמניחים תפילין, מניחים לפי הסדר של העוצמות. דבר ראשון, את התלית. על מערכת הנשימה. על הריאות, תמונה שמאלית, תמונה ימנית. אחרי זה תפילין של יד. ואחרי זה תפילין של ראש. למה? כי יש שלוש מערכות. מערכת הנשימה, מערכת הדם ומערכת העצבים. רק השאלה הגדולה היא, מה פתאום חוזרים חזרה אחר כך לקרוח על האצבע? הרי רק אחרי שמניחים תפילין של ראש, חוזרים חזרה לאצבע, לקרוח על האצבע עוד פעם. למה אתה קורח על האצבע? מה, בכי, הקריחה על היד, על האצבע, היא יותר גבוהה מתפילין של ראש? התשובה היא, יש משהו בלב. בינה ליבה ובה הלב מבין. האינטואיציה היא בינת הלב. אגב, תשימו לב, לנשים יש אינטואיציה גבוהה מאוד. למה? מכיוון שבעצם בינה ליבה ובה הלב מבין, בינה יתרה ניתנה לנשים. מה זה אומר? אינטואיציה. זה הרגש כזה שיש לנשים, הוא מפותח יותר אצל נשים. אחד מהדברים שהרבה פעמים האדם יכול למצוא את עצמו עומד מול, אני אגיד את זה כך, הפחד הרבה פעמים מעמיד את האדם מול האמת. מה זאת אומרת? או האמת, בגלל שהאדם עומד מול הפחד, מול החרדה, מול השערי מוות, אז הוא בעצם, הרבה מחיצות נופלות בתוכו. הוא בנה לעצמו הרבה מחיצות במהלך החיים, הרבה מסכים, ופתאום, כן? הלב, האטום שלו, מתפוגג, הפחד מתיח את הכל. יש סיפור שהתפרסם בידיעות אחרונות על יהודי ששירת בצבא האדום. והחייל הזה, הוא היה חייל יהודי, הוא היה לוקד נחשים, זה היה התפקיד שלו באזרחות, הוא היה לוקד נחשים, הוא היה פרסם את עצמו בפליירים, כן, לוקד נחשים. זה מאוד התחביב שלו, הוא אהב כל מיני סוגים של נחשים. ועכשיו הוא הצטרף לצבא האדום, הוא היה טיפוס צמחוני, שלא אכל בשר, והוא יהודי. הוא הגיע, הגדוד שלו פרס באפגניסטן, במדבר. נסו לאפגניסטן, אם אתם זוכרים, את הפלישה הרוסית לאפגניסטן. הם פרסו במדבר, ו... אמרו להם שמישהו שם במדבר כמה חודשים. שהוא לא ידע כמה חודשים הם יהיו שם. לא היה להם שמץ של מושג, אבל החבר'ה שם שנאו אותו כי הוא יהודי. האנטישמיות הייתה גדולה. הוא לא מצא את עצמו שם. הוא היה גם... אז הוא פשוט היה יוצא כשהוא לא שומר או כשהוא לא במשימות, היה יוצא מהבסיס למדבר הפתוח. מדבר האפגני, חם מאוד שם. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, פשוט כמעט נטרפה עליו דעתו. בן אדם חיפש עיסוקים. הוא היה מתרחק מהבסיס, יושב שם, בוהה, בשקיעות, בזריחות, ב... ויום אחד הוא החליט, הוא רוצה לבדוק איזה נחשים גרים באזור. מה שמעניין אותו, הרי זה התחביב שלו. והוא ראה מאורת נחש, מצא סוף סוף מאורת נחש. הוא לקח את המנת לוף שלו, שהוא בדרך כלל לא אוכל, מהמנות קרב, ושם את המנת לוף שלו בכניסה למאורה של הנחש, ופתאום הוא רואה נחש ענק, בור של 4 מטר, אולי יותר, יוצא, אוכל את המנת לוף שלו, בולע אותה, מתלפף סביב עצמו, ויושב לעכל, יושב לעכל את המנת מזון שלו. הוא הסתכל על הצבעים שלו, הוא לא הכיר את הנחש הזה אף פעם, הוא לא ראה כזה נחש, מדהים, אבל הוא זיהה לפי הצבעים שמדובר בנחש ארסי ביותר. צבעי הזרה של הטבע, צבע שחור, צבע כתום, צבע צהוב, הוא הבין שמדובר שם בנחש מאוד מאוד ארסי. אבל הוא החליט לעשות ניסוי, לעשות איזה מחקר קטן. הוא אמר עצמו, בוא נבדוק את היצור הזה, לי אין חברים, אין לי כלום, אין לי מה להפסיד, אין לי... הוא פשוט כל פעם היה מגיע אליו, שם את המנת לוף שלו בפתח של המאורה, יושב ומתקרב, כל פעם מתקרב עוד קצת. הוא התחיל לדבר אל הנחש. לא מתוך שנטרפה עליו דעתו, פשוט רצה לבצע מחקר. בוא אני אדבר אליו, נראה אם החיה הזאת יכולה להיות ידידותית אי פעם. לאן אני יכול להגיע איתה? יש לי את כל הזמן שבעולם, what's a big deal? אני אשקיע קצת. מתחיל לדבר עם הנחש, לספר לו, תשמע, בוא נהיה לי כאן חברים, אני יוצא מדעתי, אני לא יודע כמה זמן אנחנו נהיה פה, אני כבר מת לחזור הביתה, אתה יודע, אני יהודי, אני זה, בוא, ספר לו את כל הצרות שלו, את כל הבעיות. לא, תראה, אני מאוד אוהב את ה... את ה... אני אוהב את רוסיה, אני חושב על הבא, על ירושלים, אני רוצה לעלות לארץ, אני... מספר לו את כל הסיפורים שאפשר ושעולים בדמיונו וכל פעם היה מגיע אליו, טיפה מתקרב אליו יותר, שם את מנת הלוף שלו ועד שבאיזשהו שלב, יום אחד מודיעים להם, זהו, מחר בערב בשעה 5 מקפלים את כל המעל, חוזרים חזרה לרוסיה. עוזבים את המדבר האפגני, חוזרים חזרה לרוסיה. הוא למחרת בבוקר, רץ 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 לחבר שלו, למאורה של הנחש, שם את המנת לוף בכניסה, כבר כמעט הגיע למרחק שלו, 4 מטר, משהו כזה. הוא יושב שם, הוא אומר לו, תשמע, אני ממש אוהב אותך, אתה יודע, אתה היית החבר הכי טוב שלי, אבל תראה, אתה גדול מדי, לא יכול להפף אותך, להכניס לך לתוך התיק שלי, אתה יודע, אז הייתי לוקח אותך, אבל אי אפשר, ואתה גם מסוכן קצת, אתה יודע. אז תראה, אני לא יודע אם אני אראה אותך פעם בחיים, אבל בוא נסגור את זה כך, אני חייב לזוז, ונשאר ידידים, אולי, מי יודע, אולי הגורל יקרה אותנו אחד... אולי אני אחזור אי פעם עוד פעם, אז אני אחפש את המאורה שלך. בקיצור, הנחש מזדקף. אתם יודעים מה זה? מה זה אומר? שהוא נכנס לעמדת התקפה. עכשיו, נחש באורך של 4 מטר ויותר, כשהוא מזדקף, והוא נחש מאוד דרסי, הרי אם הוא נעמד במרחק של 4 מטר, הרי כל תנועה, כל תזוזה קטנה הוא קרוב מאוד אליו. כל תזוזה קטנה, מה יקרה? מקיש אותו. הוא נעמד שם, הוא קפא במקום, הוא ידע שאסור לו לזוז. השעה הייתה 9 בבוקר, והוא עם הנעליים הצבאיות ועם הבגדים הצבאיים, נעמד ומסתכל באימה על הנחש הארור הזה, שעד עכשיו הוא השקיע בו ונתן לו ודיבר איתו, והניסוי שלו נכשל, והוא אומר, וואו, זה יעלה לי בחיים שלי. והוא קולט בעצם איזו חיה ארורה. אי אפשר לעשות את העסקים בכלל. הוא נעמד שם, הוא מסתכל, איזה פחד. אבל השעות עוברות. בצהריים מגיעים, והשמש פשוט יוקדת במדבר האפגני, והוא מזיע מרוב פחד, מרוב חום, נעליים צבאיות. בשעה 5 בערב, הנחש יורד מעמדת התקפה, נכנס למאורה שלו. והוא מתחיל לרוץ, ומתחיל לקלל, ומקלל וחרף את הנחש הזה, ומגדף אותו. או, מה יקרה? כל ה... הרי מה עכשיו הולך לקרוא? החיילים כבר התקפלו. הם כבר בתזוזה, 5 בערב הם בתזוזה, זה יום העין שעת השין, נקודה, הם כרגע עכשיו מתקפלים במדבר האפגני, רק חסר לו שהוא לא יגיע לשם בזמן, והם כבר ישאירו אותו במדבר, נשאר שם לבד בלב המדבר, הוא רץ ורץ ורץ ורץ, פתאום מגיע, רואה את המעל, פרוס כרגיל, הטנקים במקום, נגמשים במקום, מגדלים, הכל, המגדלים הרעים שהם הקימו להם, הכל נמצא במקום. הוא מתקרב יותר למעל והוא רואה פתאום את כל החברים שלו שם, נכנס למעל, כולם שחוטים, אחד אחד. יחידת קומנדו אפגנית נכנסה לשם ואופס, שחטה את כל החברים שלו. הוא היה היחידי שניצל. שימו לב, אותם רגעים כשהוא עמד מול הנחש, ההשגחה לא הייתה ברורה לו. אימת המוות. הוא עמד מול סכנת חיים. בשעה הזאת הוא היה צריך להתמלא אמונה. להתמודד עם משהו שהוא לא יודע, הוא לא מבין. הוא רואה חשיכה. הוא רואה את הבלאק-אוט. הוא לא מבין. הוא לא יודע מה הולך להיות איתו. הבלתי נודע מנצח אותו. החרדה ממלא אותו. שערי מוות. באותם רגעים, מה שקרה זה הבחור הזה הגיע סוף סוף לירושלים, הוא חזר בתשובה. הוא נמצא היום בירושלים, אשר לומד תורה, כן? אבל הוא מספר, אני קיבלתי את המתנה הכי נפלאה שיכולה להיות. כל המחיצות ביני לבין הנשמה שלי פשוט נפלו. אם אני בניתי לעצמי כל מיני דוקטורינות ואסטרטגיות, החרדה ואימת המוות ולעמוד אל מול פני המוות, פתאום, אתה פתאום קולט את האמת, אתה פתאום מבין הכל. מה זה יראת שמיים? יראת שמיים זה דבר פשוט. השמיים זה החלון של אלוקים. הקדוש ברוך הוא מסתכל עם כל המלאכים שלו ועם כל הנשמות, עם דוד המלך, ואברהם אבינו, ומשה רבנו, עם לוחות הברית, ועם כל הנשמות ועם כל הדורות ועם כל הצדיקים ועם כל ההשגחה העליונה, מסתכלים דרך החלון על כל פרט, על כל תזוזה, על כל אדם, על כל... יראת שמיים, אתה מתיירא מההשגחה העליונה, שיודעת במסתרים מה אתה עושה, מכירה את המחשבות שלך. אומרים, אמונתך בלילות, האקספרשן הזה, הביטוי הזה, הוא פשוט, תשימו לב, דע מה למעלה ממך, עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. דע מה למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. שימו לב, זו פרוגרמה, זו תוכנה של הקדוש ברוך הוא. תוכנית יצאת הצדיק. יש תוכנית יצאת הצדיק, אתם מכירים את התוכנית הזאת? תוכנית יצאת הצדיק של הקדוש ברוך הוא. אני משוכנע שבורא עולם יודע לעשות תוכנית קצת יותר טוב מערוץ 2. נכון? התוכנית בערוץ 2 היא כזאת שמה בעצם, אולי למי שלא יודע על מה אני מדבר, אז אני קצת... לוקחים מישהי ואומרים לה, תשמעי, התמורת ההשתתפות שלך בתוכנית, את מקבלת מקרר White Westinghouse. אוקיי, הנה היא קוראת את הניילונים, מכניסים לה את המקרר הביתה, מחברים, המקרר עובד, הוא חדש, יש לו 5 שנות אחריות, עוד 3 שנות אחריות, מה שזה לא יהיה. אומרים לה, זה מתנה מערוץ 2 עבור ההשתתפות שלך בתוכנית. אוקיי, מה אני צריכה לעשות בשביל זה, בתמורה? את צריכה בסך הכל להרים טלפון לטכנאי, ולומר לו שהמקרר שלך מקולקל. שבוא לבדוק. הם מבריגים החוצה את המנורה, ושהמנורה לא תפעל, כי המנורה לא תדלוק. וקוראים לטכנאי, ומגיע הטכנאי, ואומר, הוא לא יודע שיש מצלמות בכל המקומות. הוא מגיע ובודק את המקרר, ואומר לו, או, גברת, המקרר שלך, המנוע הלך. המנוע הלך. אני רוצה לומר לך, לפני שבועיים בדיוק חבר שלי הביא לי מנוע כזה קצת משומש, אני מוכן לעשות לך הנחה עליו, במקום 4,000, 2,500 ש"ח, אם את רוצה, מחר אני מרכיב לך אותו. בלי מס, בלי זה, נעשה את זה, נסגור בינינו. אני אומר, טוב, אני צריכה לחשוב על זה. הוא לא יודע שכל עם ישראל ראה אותו, שבעצם הוא מצולם בטלוויזיה וכולם יראו אותו, אחד לא יזמין ממנו עבודו. אז הוא יוצא משם, טוב, היא תחשוב, אז הוא נותן את המספר שלו בהתלהבות, וכמובן, תזכרי, קחי את הביזנס קארד שלי. אני אבוא ממש ברגע שתרצי, הוא יוצא משם. היא מרימה עוד טלפון לעוד טכנאי, זה מה שהיא צריכה לעשות, ופתאום מגיע איזה טכנאי אחר, מגיע ככה, סחוט, אם הוא עייף, נכנס, כן, מה לא בסדר? אומר לו, המקרר לא עובד. המקרר לא עובד, בואו, בודק אותה, טטטטטה, מסובב את המנורה, המנורה דולקת, אומר לה, גברת, המקרר שלך פרפקט, הוא חדש, הוא נהדר, רק תסובבי פה את המנורה, זה הכל. טוב, כמה אני צריכה לשלם לך על הביקור? מה פתאום, את לא צריך לשלם שום דבר, אני עברתי כאן ברחוב, אז נכנסתי, היה לי כמה תיקונים, ואפס, כל הצוות של ערוץ 2 יוצא החוצה, יצאת צדיק, יצאת צדיק, כל הכבוד לך, נותנים לו איזה מדליה גדולה. רבותיי, אמונתך בלילות, התוכנית יצאת צדיק של הקדוש ברוך הוא. זאת התוכנית, העולם הזה, פה, קיבע את האור בכוונה. הוא לא מתקן את העולם, הוא נותן לנו לתקן אותו. הוא נותן לנו להאיר את האור. מי יהיה באופוזיציה נגד בורא עולם? מי יהיה בקואליציה? מי יהיה בקואליציה? מי ימרוד במלכות שמיים? הוא נותן את האפשרות לומר, אני לא קיים. תמרוד בי אם אתה רוצה. ואת האופציה לומר, לא, 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 אני נאמן לך בורא עולם, ואני אחפש אותך, ואני אקדש את שמך בעולם, ואני אקרב את בניך. זהו, וכל אחד צריך לשאול את עצמו, מה הוא עושה למען בורא עולם?
אני רוצה לספר לכם, לפני כמה שנים, לפני אולי 10 שנים, ישבתי בארצות הברית, בסלון של חבר, וצפיתי בתוכנית דיסקאברי. כשם דיברו על חיים של אחר המוות. פתאום רואים בחורה צעירה, בת 18, עם שערות בלונד ארוכות, מספרת על עצמה, והיא אומרת, לא 18, אולי קצת יותר, לפי הסיפור שלה, אם אני אעמוד את ה... אולי בת 23, 24, משהו כזה, שהיא מספרת על עצמה, והיא אומרת, אני... הכרתי בחור, והחלטתי להתחתן איתו, ובהתחלה הכל היה נפלא, ובאיזשהו שלב התחלנו להסתבך בינינו ועצמנו. חיים לא הלכו כמו שצריך, הוא לא הבין אותי, אני לא הבנתי אותו, וקצתי בחיי, הגיע למצב שבו היא פשוט שנאה את החיים, היא פשוט לקחה את האקדח של בעלה, דרכה אותו, הכניסה את הקנה לתוך הפה, וירתה לעצמה לתוך הפה. והיה לה חור יציאה, איפשהו בגולגולת. היא מתה. והיא חזרה לחיים אחר כך. היא מספרת, מה היא ראתה? נושא השיעור שלנו כרגע זה לא החיים שלאחר המוות, כן, או החיים שלאחר החיים, אלא, כן, כמובן אחרי שמורידים את התלבושת, עוברים לעולם אחר, מורידים את הגוף, הנשמה מתלבשת בגוף אחר, קוראים, כן? אבל יותר ספירטואלי, קוראים לזה חלוקה דה רבנן, אבל שימו לב לסיפור שלה. היא אומרת, אני פתאום ראיתי את עצמי בחדר הניתוחים, כמובן לקחו אותה, ניסו להציל אותה, ניסו לבצע החייאה שם, לא יודע מה, emergency room, והיא רואה את אנשים מנסים לבצע החייאה. היא אומרת, שמעתי כל מיני, אני זוכרת כל מה שאמרו הרופאים שם, מה אמרו האחיות, ראיתי את הכל ופשוט הייתי למעלה, ראיתי את הגופה שלי מוטלת שם למטה על המיטת אלונקה, המיטה. היא אומרת, פתאום הרגשתי שהמשקל הסגולי שלי הולך וקטן, שאני מתחילה להחליק למעלה, אני מחליקה למעלה, אני נעשית יותר קלה ויותר קלה ואני אפילו לא יכולה למנוע את זה. אני פשוט צפה כלפי מעלה, ופתאום אתה נכנס לאיזושהי מנהרה חשוכה, בזווית של 45 מעלות, ואני מרגישה שאני טסה, ונשאבת למעלה, 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 עד שאני מגיע פתאום בקצה המנהרה, אני רואה איזה אור ענק, גדול, 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 אבל כל זה כבר שמעתם, נכון? שימו לב על מה יש לבחורה הזאת לספר. המחקר של דיסקאברי הראה שזה לא משנה אם זה זקן מגרמניה, או אם זה בחורה צעירה בברזיל, לא משנה, הם כולם רואים, יש 11 שלבים שחוזרים על עצמם כל פעם, מספרים בדיוק על אותם דברים, חדר ניתוחים, איך שהם צפים ורואים את הגופה מלמעלה, וממש לא מרגישים שום כאב, ומרגישים לא חוסר שייכות, ומתחילים פתאום לצוף לתוך מנהרה חשוכה, ורואים פתאום את האור, ואז הם רואים את האור, והאור הזה זה לא אור שדומה לשום אור שהם ראו אי פעם בעולם, אלא זה פשוט ישות, אישיות, ישות חיה, שהיא אוהבת unconditional love, אהבה בלתי מותנית, והחום, והאהבה, והיופי, והעוצמה, פשוט שאהבו אותה לתוך האור. ואז היא אומרת שהיא לא הייתה צריכה לדבר, היא הייתה מובנת. לא היה צורך בדיבורים, לא היה צורך בהסברים, פשוט היא הייתה מובנת, היא הייתה קרועה. הכל היה ברור. והיה לה פתאום ברור בדבר אחד. היא ראתה את כל סרט החיים שלה, מהילדות, והיא ראתה שמה שחשוב שם בעולם האמת, זה דברים אחרים ממה שחשוב לנו כאן בעולם למטה. והיא מסבירה, אנחנו לבנק, אני ובעלי כדי לקבל משכנתה, ובעלי כעס על הפקידה, שהיא לא עושה את מה שהוא מבקש, והיא לא עובד, והיא מערימה עליו קשיים. ולמרות שקיבלנו משכנתה, זה לא מה שהיה חשוב אם קיבלנו משכנתה או לא קיבלנו משכנתה. איך התייחסנו לאנשים? זה היה יותר חשוב. אם גרמנו צער או לא גרמנו צער. אם נתנו איזה סוכריה על מקל, איזה ילד קטן, הייתה איזו חשיבות גדולה מאוד, אם שימחנו מישהו. וגם את ה-consequences, את התוצאות של המעשים רואים שם. מה זאת אומרת? היא מסבירה כך. פתאום ראיתי שאם אתה מצייר מישהו, אם ציירתי עם מישהו או מישהי, אז היא ציירה גם כן מישהי אחרת. והיא ציירה גם כן מישהי אחרת. והוא צייר, והיא ציירה מישהו אחר. והמישהו הזה עשה תאונת דרכים. וראיתי את התוצאה של הצער הקטן שאני עשיתי, טק, 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 את האנרגיה השלילית שאני הצערתי, לאן זה הגיע וזה הגיע לטרגדיה. אני גם ראיתי את התוצאה של המעשה הטוב הקטן שעשיתי, כן, אם שימחתי מישהו, ואז הילד הקטן הזה שימח את אמא שלו, והאמא התייחסה יפה לאבא, וכשהוא בא מהעבודה, ואת ה-consequences, את התוצאות של המעשים, השליליים והחיוביים, איזה שרשרת של, איך האנרגיה הזאת היא מכפלת כוח, היא הולכת ומתעצמת. ומה שהיה חשוב שם זה הדברים הקטנים האלה, לא אם הייתי באוניברסיטה, ואם היה לי תואר, או לא היה לי תואר, ומה שחשוב בעולם הזה, זה לא מה שחשוב שם למעלה. זה עולם אגואיסטי, ושם זה עולם אחר. זה עולם שמה שנחשב בו זה דברים אחרים לחלוטין. זה לא ההישגים שלנו. זה מוכתב. זה כבר הוכתב מלמעלה מה אתה תשיג ומה אתה לא תשיג. מה שהיה חשוב זה איך אנחנו נתייחס עם יראת שמיים, עם אהבה, עם compassion, בסלחנות, בחיבה, עם נדיבות, עם kindness. זה מה שהיה חשוב. עמידות היו חשובות. אני רוצה לגוע בנקודה הזאת של עמידות, כאן מישהי אמרה לי, תשמע, כבוד הרב, אני שתיגע בדברים שאני אוכל אולי להשתמש בהם קצת. אני רוצה לומר לכם דבר אחד. כשאני יצאתי לשידוכים, אז כל פעם הסתכלתי וראיתי, או לא, זאת יש מידות ככה וזאת יש מידות ככה, וזה לא מתאים לי וזה כן מתאים לי. עד שיום אחד פגשתי את אשתי ואמרתי, תשמעי, זה לא נראה לי כל כך מתאים. ואז היא אמרת לי, הרב שלי אמר לי משהו אחר, הרב מרזל, מנתיב בינה אמר לי שאין כזה דבר מידות רעות. אין מידות, בורא עולם ברא את המידות. המידות הן, כל המידות הן מידות טובות, רק מה? הן לא מכוונות. הן לא בעוצמה הנכונה, הן לא מכוונות כלפי הדברים הנכונים. צריך לעשות סדר במידות. צריך לתקן אותם, ואתה לא מושלם ואני לא מושלמת. אז בוא שנינו נתקן אותם, נכוון אותם, נעבוד עליהם, על העוצמות, על התדרים. האמת היא שבלב כל המידות ישנה מידה אחת, קוראים לה האמת, מידת האמת. מידת האמת היא לב כל המידות. ומה היא עושה? היא עושה סדר מכל המידות. סדר. היא נותנת את העוצמה הנכונה. רגע, לקנה זה דבר רע. באמת זה דבר רע? קינת סופרים תרבה חוכמה. יש עניין לקנות, קינת סופרים תרבה חוכמה. קנו קינתי להשם, אומר אליהו הנביא. רגע, נקמה זה דבר רע. כן, באמת? אל נקמות השם. הקדוש ברוך הוא נקרא אל נקמות. אז יש מקום שהנקמה בו היא חיובית. רגע, כעס זה דבר שלילי. הם הכעיסוני באבליהם, אומר הקדוש ברוך הוא. רגע, אז כעס יש לזה מקום בעולם. איפה המקום האמיתי למידות? רגע, שנאה. שנאה, את זה צריך לעקור ולהוציא. לא, גם כן, תדעו לכם, דוד המלך כותב, תכלית שנאה סנטים לאויבים היו לי. משנאיך השם משנא. כן? ומתקוממך את כותה, תכלית שנאה סנטים לאויבים היו. גם לשנאה צריך לדעת לאן להפנות אותה. כן? אלא את הכעס, למה להפנות אותו. צריך לכוון את המידות, לתת להם את התדר הנכון, לא צריך להגזים, over-exaggerate, אתה פתאום מפעיל הרבה יותר מה שאתה צריך. המידות. אבל כמובן שהלב של כל המידות זה מידת האמת. אבל מידת האמת חייבת להיות, מה זה מידת האמת? מי שאין לו תורה, התורה נקראת תורת אמת. התורה מכתיבה, מה זה מידת האמת? היא קובעת את המינונים. ומי שאין לו תורה, אין לו מידות. לא יכול להיות לו מידות. יש לו תוהו ובוהו, יש לו חוסר הרמוניה. כי הוא לא יודע איפה הוא צריך להפעיל, כמה ואיך. אז יכול להיות שהוא נולד עם מידות יותר רגועות, והוא אדם, הוא שוודי או נורווגי, ויש לו manners, והוא מנומס, אבל עבודת המידות, הוא לא בכך ידע מה זה. הוא לא בכך ידע להשתפר, כי אין לו את הכלים להשתפר. להשתפר צריך כלים, צריך את מידת האמת. ואת זה תיתן רק ליעקב, תיתן אמת ליעקב. אז העם היהודי יש לו את הכלים, בלי התורה, כמו שאמר, בלי התורה, בלי הכלי הזה, שמעמיד את הכל על מידת האמת, ומידת האמת היא לב כל המידות, אז ולא, אי אפשר לכוון שום דבר. למה אני רוצה לומר? למשל, תסתכלו בעולם. יש כל מיני שיטות איך להשתפר. שיטת סדנת המודעות של לואיז היי. כן, כל מיני סדנאות מודעות וכל מיני שיטות למיניהם. למשל, איך, מה לואיז היי אומרת? היא אומרת כך, הכל תלוי במחשבה. כן? הרי המחשבה יוצרת רגשות. אם אני אחשוב שלילי, אני ארגיש שלילי. אם אני אחשוב חיובי, אני ארגיש חיובי. ואם אני ארגיש חיובי, אז אני אתנהג חיובי. אז הכל מתחיל מהמחשבה, מהקוגניטו. אז בוא נשנה את המחשבה, נבחר את המחשבות הנכונות, נעקור את המחשבות הלא נכונות, נבחר את המחשבות התומכות, נעקור את המחשבות שלא תומכות בנו, ומצאנו פתרון, ויופי, הכל בסדר. לא, קחו אדם ותיתנו לו ששונא מאוד חתולים שחורים. אין, הוא שונא חתולים שחורים, זה השנאה שלו. עכשיו, אני עושה איתו דיל, אנחנו חותכים דיל. אוקיי, מה הדיל? אני משלם לך $5,000, בתנאי אחד, אתה לוקח את החתול הזאת, השחורה, ואתה מקלח אותה כל ערב, מסרק אותה, נותן לה לאכול את המזון הכי טוב, כל ההוצאות עליי. אתה הולך לחנות לבעלי חיים וקונה שם את המזון לחתולים הכי יקר ומשובח, אתה ישן עם החתול הזאת בצד המיטה שלך, כן, אתה מחבק אותה למרות שאתה כל כך שונא אותה. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה, תעבור שנה, שנתיים, שלוש, והנה החתול הזאת מתה. מה יקרה? מה אתם חושבים? איך יתנהג האדם הזה? הוא יצטער מאוד 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 מאוד, הוא יתאבל עליה, הוא יעשה שבעה. אתם יודעים את זה? אני ראיתי את זה. ראיתי את זה בארצות הברית. ראיתי שבחורה איטלקית שההורים שלה הביאו איזה כלב גדול, והיא נורא שנאה אותו, ובסופו של דבר התרגלה אל הכלב, והיא לקחה אותו לאפרטמנט שהיא גרה, שם אני הייתי אז בקשר, ויום אחד, הכלב הזה מת מזקנה מופלגת אצלה בסלון, והיא פשוט ישבה והתאבלה עליו. אני הקשתי בדלת, נכנסתי פנימה, אני רואה אותה יושבת, מחזיקה את הפגר על הידיים וגועה בבכי. לקחנו את הפגר וקראנו למשפחה ועשינו לוויה וקברנו את הכלב, והיא לא הפסיקה לבכות. מה קרה? יש כאן תכונה, אחר הפעולות נמשכות הלבבות. האדם עושה פעולה, הפעולה הזאת מכה הדף פנימה. היא יכולה לשנות את הרגשות שלך לאט לאט עם הזמן, היא משנה. אז נכון, זאת לא הדרך היחידה. צריך לעשות את זה בו זמנית. מצד אחד צריך לשנות את המחשבות, התבודדות, ולעשות חשבון נפש, ולהסתכל על המחשבות. נכון, כשהאדם יש לו מחשבות חיוביות, אז טיפה אחת לא מועילה. אבל מחשבות הן כמו טיפות. וטיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, פתאום אתה צף בים חיובי, או אתה צף בים של עצב. איך כותב שלמה ארצי? יש לו איזה שיר על איזה בחור בשם רון שהתאבד, אבל באיזשהו מקום בים המוות והכאב, ישנה איזושהי רבסודה והיא נקראת אהבה. כתב כך רון לפני שהתאבד. הוא מקריא מכתב של מישהו שהתאבד, עושה מזה שיר, והבחור הזה, הצעיר, כותב, אבל באיזשהו מקום, בים העצב והכאב, ישנה איזושהי רבסודה והיא נקראת האהבה. החיים לעצב, אולי ישנה איזו רבסודה קטנה בתוך הים של העצב הגדול, והיא נקראת האהבה. ולכן הוא ראה את העולם כל כך עצוב, אולי ישנה איזו רבסודה קטנה בתוך הים הגדול, לא היה שווה לו לחיות, אז הוא התאבד. הוא בנה לעצמו את הים של העצב, הוא בעצמו, אתם מבינים? פשוט מאוד. כשהאדם מתייחס בצורה שלילית, המציאות כלפיו היא שלילית, כמיים הפנים אל הפנים, כן לב האדם אל לב האדם, העולם הוא מראה, האדם מסתכל עליו בצורה שלילית, אז העולם מתראה לו בצורה שלילית, הוא מתייחס אליו בצורה חיובית, הוא מתראה לו בצורה חיובית. כך הם המידות. אחר הפעולות ממשיכות הלבבות. צריך לעשות את זה סימולטניאסלי, בו זמנית, את שני הצדדים, ואז האיזון הזה, כן, המשוב הזה של מי בחוץ, מהפעולה, פנימה לתוך הרגש. הפעולות משנות את הרגש. הרגש משנה את המחשבה. גם הפוך. המחשבה משנה את הרגש. הרגש משנה את העשייה. כן? אבל זה צריך להיות משוב. רצוב ושוב. זה צריך להיות אור ישר ואור חוזר. זה צריך להיות עם הדדיות, עם דינמיקה. לא אי אפשר רק בדרך אחת. רק לחשוב שזה... ופה, היהדות פה מעשירה אותנו, מסבירה לנו, שאם אין לך מצוות, הנצרות לא, היא לא כזאת. גם הנצרות היא לא כזאת. אין מצוות. אין מצוות. לא, רק תרגיש טוב. רק תבקש סליחה. Confess. Confess your sin before the priest. זה הכל, תישאר עם מצפון נקי. זהו. מחשבות, תורה, הכוונה. נכון, הראש של עשיו באמת נקבר במערת המכפלה, אבל הגוף שלו הוא filthy. הוא מזוהם על ידי משחד חיביה, ארס הנחש. הוא באמת לא נקבר במערת המכפלה. הראש של עשיו. מי זה עשיו? עשיו זה העולם המערבי, הוא מסמל את העולם המערבי. אולי יש לו כוונות טובות, אולי יש לו כוונות להגיע לקדושה. אז עם הכוונות שלו, אז אוקיי, אבל הדרך הנכונה היא, גם עם הגוף, לא רק עם השכל, עם המחשבות. יש פה איזושהי הדדיות. ואגב, כשמדברים על הבית היהודי, אז יש משל של הרבי מנוברדוק, אז הוא אומר כזה דבר. כשצייד רודף אחרי איל, אז האיל בדרך כלל בורח על נפשו. רוצים לצוד אותו. אם יש בקרבת מקום יער, מה הוא עושה? לאן הוא בורח? ליער. אבל זה הדבר הכי לא הגיוני שיכול להיות. שאיל עם קרניים סבוכות יברח לתוך היער, הרי הוא ילקד בתוך הסבך. אז מה הוא עושה? מה עושה אותו איל? הוא שובר את הקרניים? ואחרי שהוא שובר את הקרניים מחוץ ליער, הוא נכנס ליער כדי שהוא יוכל לרוץ בכלילות. כך הוא יהודי. הבית היהודי זה המקום מפלט מהעולם. זה היער של הבורח העיל. מפני היצר הרע, מפני הצייד שזה היצר הרע, במלחמה הזאת, במלחמת ההתמודדות הזאת, במסע ומתן עם הנפש. זה הבית היהודי. בבית היהודי אתה מקיים את התורה, מקיים את המצוות. למעשה הבית היהודי נותן את הפתרונות לכל לחיות בקדושה וטהרה, חיי אישות בקדושה וטהרה, ממלא את הצרכים הנפשיים שיש לאדם בקדושה וטהרה. אבל מה? צריך לשבור את הקרניים לפני שנכנסים ליער. צריך לשבור את, לתקן את המידות לפני שנכנס לבית היהודי. כי אם אין לך את המידות הנכונות, אז הבית היהודי הופך להיות גיהינם. כן, המידות הטובות. למעשה כל הבית היהודי, התכלית שלו, היא בעצם עמל לשיפור המידות. הילדים עובדים לך על המידות, האישה עובדת לך על המידות. כמובן, התכלית היא להתקן ולהגיע לשלמות. לכן אגב, אדם שאין לו אישה, אדם בלא אישה, כן, שרוי בלא ברכה, בלא תורה, בלא... בלי שום דבר, כך אומרת הגמרא. למה? כי אין, זה המצב הטבעי, הבית היהודי, זה המקום לשלמות, לעבודת המידות, לתיקון. לכל יציר נברא יש כוחות רוחניים. יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, גם לדומם, גם לצומח, גם לחי. לכולם יש את אותם מרכיבים. רק מה, השאלה היא, האם הרוחניות שיש לגוי באה מאותו עולם שמשם מגיעה הנשמה היהודית. אנחנו מסבירים שהרוחניות של גויים היא גם כן רוחניות של העולם הזה. הרוחניות של גוי, יש בעולם הזה גם רוח. בעולם העשייה יש, עולם העשייה של עולם העשייה יש גם רוח. והרוחניות שלו באה מהעולם הזה. רוחניות של העולם הזה. רק הרוחניות של יהודי יכולה לבוא מעולם הבריאה או מעולם האצילות. מעולמות גבוהים לאלה ולאלה, לאין ארוך ולאין שיעור. ולכן רק ליהודי יש שייכות בעולמות עליונים. למשל, בנפש החיים, דוד המלך מתפלל, הוא מביא, דוד המלך מתפלל, יוודע למעלה כמביא בסבך עץ קרדומות. מה זה התפילה הזאת של דוד המלך? דוד המלך מסתכל וצופה ברוח הקודש, הוא רצה כל כך לבנות את בית המקדש, הוא צופה ברוח קודשו ורואה שיום אחד יבוא טיטוס הרשע ויחריב ויחרוש את הר הבית במחרשות של ברזל. הוא כל כך מתכעס על זה, כי הוא כל כך רצה, וכל מאווייו של דוד המלך זה להקים בית, כן, אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ערש יצועי, עד אבנה משכן להשם, כן, עד אבנה משכן לאוויר יעקב, הוא כל כך רצה לבנות את בית המקדש, כל התכלית שלו, הוא התחיל לאסוף כסף וזהב, התחיל לכתוב את שיר המעלות, את השירים שיקריאו הלוויים בבית המקדש, הוא כל כך ייחל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, לא אתה תבנה את בית המקדש, הבן שלך, הוא יבנה את בית המקדש. אז הוא צבר כסף, והוא פתאום רואה ברוח קודשו, הוא אוויר רוח הקודש, הרי דוד המלך אוויר רוח הקודש, משה רבנו אבי הנבואה, אבי הנביאים, דוד המלך אוויר רוח הקודש, והוא צופה ברוח קודשו שטיטוס יחריב ברשעות את בית המקדש, הוא מבקש מבורא עולם ואומר לו דבר אחד, תשמע, בורא עולם, אני יודע שלגוי אין נגיעה בעולמות עליונים, רק יהודים יכולים להחריב את בית המקדש באמת, למה? כי לבית המקדש יש עצים ואבנים בעולם הזה, ויש רוחניות בית מקדש העליון, ורק היהודים יש להם נגיעה בעולמות עליונים, הם יכולים להחריב את בית המקדש העליון, כי המעשים שלהם נוגעים למעלה לאלה ולאלה, לעולמות עליונים. אם כן, מה עשה טיטוס? בסך הכל החריב עצים ואבנים. אבל תעשה לי טובה, בורא עולם, אני מבקש ממך שתעניש אותו כאילו היה יהודי, וכאילו החריב את בית המקדש של למעלה. יוודע למעלה, כמביא בסבך עץ קרדומות, כאילו החריב את בית המקדש של למעלה. אבל אין לו שום נגיעה בעולמות עליונים. נכון? רק תעניש אותו, זה בית המקדש שלך, תיפרע ממנו. זה מה שאומר דוד המלך. בעצם מה מגלה לנו דוד המלך? שלגוי הנגיעה בעולמות עליונים. הנשמה שלו לא באה משם. אז איך תהיה לו נגיעה לשם? היא לא משם. היא לא מגיעה לעולם הבריאה, והיא לא מגיעה לעולם היצירה. היא לא משם, אז היא לא פוגמת בעולמות עליונים. יהודי שבא מלמעלה יכול גם לפגום למעלה. יש לו נגיעה בעולמות עליונים. אז זו המשמעות של המעשים שלנו. רק כדי שאנחנו נוכל להבין, שימו לב לטייס, יש הרבה פעמים פתאום הוא טס במזג אוויר נחמד ונעים, והוא רואה מהחלונות את הנוף, את השמש, ואת המים הכחולים, והוא רואה פתאום את החוף, ואת הגורדי שחקים שם, אני יודע מה, לאורך החוף. והנה פתאום, מזג האוויר מתחלף בבת אחת, ומבקשים ממנו מהמגדל להחליף מטיסת VOR, Visual Flight Rules, לטיסת מכשירים. עכשיו תטוס לפי מכשירים. הוא לא יכול לראות ממטר, פתאום יש גשם, ברקים, לייטנינג, רעמים. עכשיו מה הוא צריך לעשות? לפעול רק לפי המכשירים. עכשיו הוא טס לפי נתונים. הוא מסתכל על המכשירים, הוא יודע, הוא צריך לטוס 14 שעות, בכיוון כזה, בכיוון כזה, הכל לפי חשבונות. הוא ינחית בדיוק באותו נמל תעופה. הוא יגיע בדיוק לאותו יעד. אבל זה לא יהיה לפי ראות, זה יהיה לפי מכשירים. שימו לב, העולם פה נמשל לטיסת מכשירים. אנחנו לא רואים את ה-consequences, את התוצאות של המעשים שלנו. לא רואים. מה זה פועל בעולמות עליונים? זה טיסת מכשירים. אתה פתאום מגיע, אופס, הנה הבסיס, אתה נוחת. פתאום אתה מגיע, אופס, אתה מגיע לעולם הבא. אתה מגיע, אתה רואה את התוצאות של המעשים שלך. אתה מבין איזה משמעות אמיתית יש למעשים שלך. או, את זה ביישתי. או, כאן פגעתי. אוי, זה הדברים הכי חשובים. לא אם הייתי מיליונר, ולא אם הייתי עם תארים באוניברסיטה, ולא אם השגתי את מה שהשגתי, או בניתי איזה וילה בצפון תל אביב. לא, עולם המושגים שלי היה הפוך. זה לא חשוב. את זה בורא עולם הכתיב מראש. הייתה לך בחירה חופשית בדבר אחד, בהתייחסות שלך לבני אדם, ואהבת לך כמוך, באני השם אלוקיכם אמת, ביראת שמיים. זה מה שהיה חשוב בעולם האמת. תודה רבה לכם.